טוב, רבותיי, הנושא שאנחנו נעסוק בו זה המאמר שכותב כאן הרב על המצה. מצה, בדף 159, רואים? הרב מאוד מעמיק בסוגיה הזאת של המצה ומהי המשמעות שלה, מה מסתתר מעבר לכל המצווה המיוחדת הזאת של אכילת מצה, שהיא נקראת בפי חז"ל לחם האמונה, נהמה דמהמנותה, לחם האמונה. ומדוע העניין הזה של המצה תופס כל כך מקום בחג הפסח הבא עלינו לטובה? מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, זה ציטוט מתוך ההגדה. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא וגאלה. זה מהגדה. כאן, בהגדה, כשאנחנו מדברים, מספרים את ההגדה, אנחנו מראים את המצה למסובים ואומרים, למה אוכלים מצה? זה צריך להסביר את זה. כתוב, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, דהיינו, צריך להסביר למסובים, למרות שהמסובים הם אנשים שונים ומשונים, והילדים שונים ומשונים. בכל זאת צריך להסביר לכל אחד לפי המדרגה שלו, לפי ההבנה שלו, למרות שאחד הוא חכם, והשני הוא תם, ושאינו יודע לשאול, ואחד הוא רשע, אתה צריך לדעת להסביר את האגדה בצורה שכל אחד ואחד מהנוכחים יבין מה אתה אומר, על מה אתה מדבר. אז באה אגדה, ליל הסדר, שהוא נקרא ליל הסדר, למרות שיש בו אי סדר קצת. בכל זאת, אנחנו עושים כמה דברים משונים, משנים מהסדר בשביל למשוך את תשומת ליבם של הילדים. בכל זאת, הליל הסדר בא באמירה הזאת, למה אוכלים מצה? למה? אני אצטט את זה עוד פעם. על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, דיינו, היה כאן משהו בחיפזון, משהו מהיר מאוד, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. זאת אומרת, התהליך הזה של היציאה מעבדות לחירות היה תהליך מאוד מהיר. בסך הכל 18 דקות עד שהבצק מחמיץ. תוך 18 דקות המצב התהפך מחושך לאור, ממציאות של מאות שנים שהיו עבדים, ופתאום יצאו לחירות, חירות עולם, יצאו במהירות כזאת. כן? ונגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? גילוי השם זה לא מלטה זוטרתאי, זה לא דבר קטן. לא יודע מישהו כאן מהתלמידים, נגלה לו הקדוש ברוך הוא. נגלה לך פעם הקדוש ברוך הוא, לא נגלה. אולי לכם, נגלה לכם פעם הקדוש ברוך הוא. צריך להבין מה זה נגלה הקדוש ברוך הוא. החז"ל אומרים, לית מחשבה תפיסה בכלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רואים אותו. אדרבה, מי שבא ואומר, ראיתי את הקדוש ברוך הוא, אז אומרים לו, חביבי, יש לך בעיה, אתה אולי בעזיות או משהו כזה, באורות, איך אומרים החבר'ה, באורות או משהו כזה. אז מה זאת אומרת נגלה במהירות כזאת, ממצב כזה של אפלה וחושך, מציאות כזאת שפתאום נגלה מלך מלכים הקדוש ברוך הוא. אז צריך להסביר, אנחנו נחזור ונסביר, חוזרים על זה כל פעם. כשאנחנו מתייחסים אל הבורא יתברך שמו, מתייחסים בשני דברים. א', שבאמת המהות האלוקית, העצמות האלוקית, דבר בלתי נתפס, אפילו במחשבה זה דבר בלתי נתפס. אדרבה, מישהו מחפש את המהות האלוקית, הוא מתבלבל, הוא מגיע למקומות שבערך הוא דרך ללא מוצא. מה כן אנחנו תופסים? מה כן נגלה אל אבותינו במצרים? ומה גם נגלה אלינו לאורך כל הדורות? זה לא רק אל אבותינו, אלא כל אדם באשר הוא אדם, אם באמת עושה את רצון קונו, עושה את רצון השם מדבר, מתגלה לו הרצון האלוקי וגם באיזה מידה. הרצון האלוקי נגלה אל האדם בהתאם להתנהגות של האדם. אם אתה בן אדם טוב, אתה רואה את הטוב, את הרצון הטוב, לא רק שאתה פועל טוב, או חושב טוב, או מדבר טוב, אלא העולם סביבך נגלה לך איזושהי מידה של חסד, של טוב. הרצון הטוב הזה מתגלה מדרגות מדרגות, מכל דבר ודבר. ככה לגבי עניין של הגילוי של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לגלות את הרצון הטוב האלוקי בעולמנו, בחיינו, זה מדרגות מדרגות, אבל יש עניין של לראות באמת איך שבאמת הכל לטובה. אני לא יודע אם שמעתם פעם את הביטוי הכל לטובה. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? הכל לטובה. באמת הכל לטובה. כי כל דוד רחמנה לטוב אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובה. אבל אנחנו לא רואים את זה תמיד. אנחנו טרודים כל כך, כל אחד בבעיות שלו, בקטנות שלו, במצוקות שלו, דברים כאלה. אז הוא לא רואה כיצד באמת האלוקים מסדר את הכל לטובה. אבל לפעמים האדם זוכה. הוא זוכה לזה. כמו ביציאת מצרים יש לו איזה מה שנקרא ניצוץ, הברקה, הערה, נאמר. איך אומר הרמב״ם בהתחלת מורה נבוכים? שלפעמים האמת מתנוצצת. לפעמים מתנוצצת חד פעמית בחיים, לפעמים זה כל יום, תלוי אם זה אדם בעל שיעור קומה, זה דבר תמידי. גם אנחנו, בקריאת שמע, שאנחנו אומרים כל יום, פעמיים ביום אנחנו אומרים קריאת שמע, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. זה לא רק עניין של אמירה, זה גם עניין של גילוי, לגלות לנו, לנשמתנו ולעולם כולו. יש מלך לעולם, יש בורא לעולם. שהוא מנהיג את הכל ומסדר את הכל והכל לטובה. הדבר הזה נגלה לאבותינו במצרים במהירות עצומה. הבצק הזה שהוא לא הספיק להחמיץ שפתאום מהפך. רק להמחיש לכם את הרעיון של איזשהו מהפך היסטורי, ניקח דוגמה את מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים לפני המלחמה, אני עוד זכיתי להשתתף במלחמה, היה דיכאון ממש לאומי. אנשים לא ידעו לאן אנחנו הולכים, אימו עלינו השליט המצרי וכל מדינות ערב, וזה, ופתאום הכל התהפך. והיינו באיזה הערה לאומית, איזה אופוריה לאומית. כולם פתאום אין מצב הרוח השתנה מקצה לקצה. זה ניצוץ של ניצוץ של ניצוץ של מה שאבותינו זכו למצרים. נגלה להם מצב השתנה מקצה לקצה. מלך מלכי המלכים במהירות עצומה. לא הספיק הבתק להחמיץ. זה קצת דברי הקדמה. הרב כותב על המצב. בואו נראה כאן מסה מאוד מעמיקה על העניין של המצב. נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל לא ישקר, זה דבריו של שמואל הנביא לשאול ברגע שהוא מגלה שהוא לא פעל כראוי כנגד המלאק, ושאול מאוד חרה לו, ואז הוא אומר, אני מצטט את הפסוק, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. יש מימד שנקרא נצח, ומול הנצח יש עניין שלא נצח. ואנחנו חיים בעולם, לכאורה, עולם שלא רואים בו את הנצח. אתה חי בעולם משתנה כל הזמן, מרגע לרגע. במיוחד בעולם המודרני, הכל משתנה כאן. אנחנו חיים במהירות האינטרנט, נאמר כאן. הדברים משתנים מיום ליום, מרגע לרגע. כל הזמן הכל משתנה. באה התורה הקדושה למד אותנו, נכון שאנחנו כבני אדם חיים בעולם משתנה, אבל יש גם מימד שנקרא מימד נצחי בתוך כל המציאות הזאת. יש ריבונו של עולם, כן, שהוא מעל כל המשתנה. בדקתי את זה, הוא לא משתנה. הקדוש ברוך הוא לא משתנה. ולא רק זה. כשאנחנו מתבוננים במציאות, המציאות היא משולה לעץ. בשורש של המציאות, בשורשי המציאות יש את הנצח. הנצח הוא קבוע, הוא לא משתנה. בענפים, בעלים, במציאות המתפרטת שלנו כאן בחיים, כל הזמן יש שינויים. העניין הנצחי הוא עומד ביסוד כל העולם המשתנה. עולם משתנה אמנם חזותית, הוא הראשון שנגלה לנגד עינינו. אבל העין היהודית, העין המאמינה, רואה את הנצח בתוך המשתנה. אני אתן רק כמשל, דוגמה, דיברנו על זה באחד השיעורים, טבע וחוקי הטבע. הטבע לכאורה משתנה, מזג האוויר משתנה, בעלי חיים, צמחים, הכל משתנה. אבל כל בר דעת יודע שמעבר לטבע יש חוקי הטבע. חוקי הטבע אינם משתנים. חוק נתן ולא יעבור. מה שמשתנה זה ההופעה החיצונית שחוקי הטבע מפעילים לכאורה כלפינו, אבל החוק עצמו הוא קיים כל הזמן. לכן אנחנו חיים בעצם בעולם שיש בו שני מימדים, הממד החולף והמשתנה. ולעומת זה יש גם מימד שהוא מימד אלוקי, נצחי, בלתי משתנה. נצח ישראל לא ישקר. והנצחיות הזאת היא באה לידי ביטוי בליל הסדר, היא באה לידי ביטוי במצע שהרב כאן תקף יעמיק במשמעות הנצחית שבאה לידי ביטוי במצע. נצח ישראל לא ישקר. האמת הוא הנצח. האמת האלוקית היא הנצח, כי יש גם אמת יחסית, שמשתנה מגיל לגיל, מצב להקה וכו', אבל האמת האלוקית היא הנצח. אין תמורה, תמורה זה שינוי. אין תמורה באמת ואין עבר בנצח. הנצח הוא מעל הזמן. הוא לפני הזמן, בתוך הזמן, אחרי הזמן, הוא קיים כל הזמן. המצח זאת ישות ניצחת שהיא קיימת, ואנחנו, התפקיד שלנו כעם הנצח. כן, אנחנו צריכים לחיות בעולם משתנה עם ערכים נצחיים, זה ביטוי נאמר שלנו היום. ערכי נצח בעולם משתנה. נקרא דבר פשוט. בתורה כתוב, כבד את אביך ואת אמך. יש עניין לכבד את ההורים? זה משתנה הדבר או לא משתנה? אלפי שנים לא משתנה. אלפי שנים לא משתנה. פעם מישהו אמר לי לפני שנים, אמר לי, תראה, העולם מתפתח, העולם משתנה, יש טכנולוגיות, יש זה, המודרני, כל הדברים האלה. אמרתי לו, זה נכון, אני לא מכחיש את העובדות. אבל זה לא אומר שלא צריך לכבד את ההורים. זה שאתה ידע להפעיל מחשב, או מכשור, או דבר כזה, שאתה אדם מודרני, כיבוד אביהם זה נצחי, או להיות איש אמת, ואיש ישר, ואיש הגון, נשאר לכל הדורות, מאז ומעולם, ולעתיד לבוא. אתה צריך, יש ערכים שהם ערכי נצח, כמו שאמרנו, יש חוקי טבע שאינם משתנים, ככה ערכים מוסריים, בלתי משתנים, בעולם שהוא עולם משתנה כמובן. אז זה האמת, האמת האלוקית היא אמת נצחית, היא קיימת כל הזמן. אשרינו מטוב חלקנו של עם ישראל, שיש לנו תורת אמת, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ואנחנו עם האמת האלוקית הזאת מתנהלים אלפי שנים, ונתנהל לנצח, כמו שאומרים. למרות שהחיים בעולם משתנה מבחינה טכנולוגית, מבחינה מזג האוויר, מבחינה חברתית, מבחינה היסטורית וכל זה, בתוך כל זה קיים העניין הנצחי. האמת הוא הנצח. אין תמורה באמת ואין עבר בנצח. לעד ולעולם קיימו אות הנצח. ועם עולם, עם עולם זה ביטוי לעם ישראל. עם עולם, עולם זה נצח, כך אומרת הגמרא. עולם זה נצח, עם הנצח. נצח ישראל לא ישקר, כמו שאומר הנביא שמואל. עם עולם זה גם עולם, עם קוסמופוליטי, עולמי, לא רק מבחינת גורם הזמן. אלא גם מבחינת המשפיע על כל האנושות כולה. לכן אנחנו, הנביא קורא לעם ישראל עם עולם. הרב משתמש בביטוי הזה עם עולם הרבה פעמים. שנצא מהקטנות, כאילו אנחנו עם קטן, אנחנו עם ליבו של העולם. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, ישראל לב שבאומות. כן? אנחנו עם עולם. ועם עולם אשר נטעו יוצרו כולו זר האמת. והנצח הוא גורלו של עם עולם, של עם ישראל. וגם עברו קיים הוא לנצח. דיינו, אנחנו צריכים להבין, כל העבר שלנו הוא לא בטל. כל העבר שלנו הוא חלק מאיתנו. למה המשל דומה שנבין, ניקח עץ, ואם נחתוך את הגזע, אנחנו נראה שם טבעות, 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 שבעצם מלמדות אותנו על כל ההיסטוריה של העץ הזה. מרגע שהוא היה נבט ועד היום. ככה גם עם ישראל. מאז שנולדנו, מאז האבות, נאמר, או מהאדם הראשון, אם נלך מתחילת ההיסטוריה של המין האנושי, ועד היום, כל ההיסטוריה זה טבעות, 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 שהם חלק בלתי נפרד מהעץ הלאומי שלנו. זאת אומרת, אנחנו נושאים בתוכנו, בחובנו, מורשה קהילת יעקב, את כל הדורות כולם. כל הדורות כולם השאירו בגנים הנשמתיים של עם ישראל את חותמם, כמו אותם טבעות של העץ, ואנחנו בעצם ממשיכים את כל הדורות. וכשאנחנו באים לחג הפסח, אנחנו מציצים לאותם הדורות שהם בעצם, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא מצרים. זה לא דברים נפרדים, העבר וההווה והעתיד זה לא דברים נפרדים, הכל מתחבר. כן. וגם עברו קיים מול הנצח. עכשיו עובר לעניין של המצא. מגרגרי אבקי הזנה. מקמח או מסולת, בהתאחדם על ידי זילוף המים לתוכם, יבוא הבצק. זה החומר אשר יובא באש והיה ללחם, היסוד המזין הממשיך את חיי האדם בצורתם המפותחת. כן, הוא מביא כאן תיאור פשוט איך מייצרים מצה או לחם. כן, לוקחים גרגירים, מזלפים עליהם מים, עושים מהם בצק, ושמים אותם בתנור, וככה נוצר הלחם או המצב, כן? רק ההבדל בהם זה זמן, כמה זמן זה נאפה, כן? כמה זמן זה תופע, אם זה כן תופע או לא תופע. אבל זה משל. הגרגירים האלה, גרגירי הקמח האלה, הם מלמדים אותנו על יסוד חשוב מאוד, שקיים בעולמנו, זה נקרא יסוד הפירוד. פירוד, למה פירוד? כי כל גרגר הוא גרגר בפני עצמו. לכן ראיתי פעם במקומות כתוב על גבי חול. יש קודש ויש חול. ומה ההבדל בין קודש לחול? הקודש הוא המאחד. החול זה עניין של פירוד. אלמא דייחודא, אלמא דפירודא. החול פיזי, אם אתה הולך לחוף הים, ואתה מרים את החול היבש, אתה רואה, כל גרגר הוא בפני עצמו. יש כאן פירוד בין כל גרגר וגרגר. הקמח הוא משול לגרגרי חול. מה מדביק את כל הגרגרים האלה? מים. אתה מזלף עליהם מים, כמו אתה אומר, אתה הופך את כל הגרגרים האלה לבצק, לדבר אחד. זאת אומרת, יש שני מצבים. יש מצב של חול, שהוא ההפך מקודש, המבדיל בין קודש לחול, זה נקרא פירוד. כל אדם לחוד, כל אחד חלו לחוד. במצב לא הכי איי-איי-איי, נאמר בלשון שלנו, שכל אחד חלו לחוד. באים המים, אין מים אל התורה, ומזלפים על הגרגירי קמח, והופכים אותם לאיסה אחת. מאחדים את כל הגרגירים. התורה היא נשמה שלנו. אדם שלומד תורה הוא מתחבר. מתחבר לכלל ישראל, לעם ישראל, לאנושות כולה, לעולם כולו. אין מים אל התורה. נצר כאן עיסה, נצרת עיסה. אבל זה לא מספיק, אי אפשר לאכול את העיסה. מה צריך לעשות עוד? שים בתנור. קודם כל לא לתת לעיסה לתפוח, למהר ולהכניס את זה לתנור. אבל הכנסת את זה בזמן. התנור, האש, היא יוצרת את המצה. כן? האש, זה יסוד האש. יסוד ההתלהבות, העבודה, ההשתדלות, המאמץ, כן. יחד עם היסוד של הבצק שנעשה על ידי הגרגירים המתאחדים על ידי המים, הדברים האלה מביאים לנו את המצה או את הלחם להבדיל. ככה היה מצב ישראל ביותו בלוע בעבדות מצרים, היינו משולים לגרגירי חול או לגרגירי קמח. עם ישראל היה במצרים מצב של פירוד, כל אחד חי לו לעצמו, כל אחד היה לו, חי לו בחושך. באין תורה, באפס נשמת חיים שיש בה לשד, לאחד על ידו את גרגרי הנפשות המפורדות. לעשות כולו מוצק אחד בעל כוח. זה הייתה המציאות שלנו שהיינו במצרים, בעבדות מצרים. ליתן חיים ותנועה, לגוי עומד, לנס עמים, לא היה לנו את הדבר הזה כשהיינו בעבדות מצרים. העתיד לא רק להחיות את עצמו לעולמים, עם ישראל, אלא גם ליתן חיי עולם לכל האנושיות כולה במשך הדורות מהחל ועד קלה באחרית הימים. כן, הרב במשפט קצר אומר, מהו יהודו של עם ישראל? היינו במצרים, ירדנו 70 נפש, אבל הגלות, העבדות, המציאות שם הייתה מציאות של אלמא דפירודה, דהיינו כל אחד חיינו לעצמו עם כל הצרות, כמו שראינו עם משה רבנו שירד לראות בסבלות העם, ובאמת האנשים מרוב צרות, כמו היום, גם היום לפעמים אדם כל כך בבעיות האישיות שלו, בצרות שלו, הוא לא רואה מימין ומשמאל, הוא לא רואה את עצמו איך הוא מתחבר לסביבה, אפילו הקרובה לפעמים, כשאדם הוא תקוע בחסידות, אומרים שכמה שאדם חושב יותר מדי בפרטיות על עצמו, הוא יותר בדיכאון, הוא יותר יש לו קשיים כאלה וכן. וכמה שהאדם הוא יותר אידיאליסט, יותר מתרומם מהפרטיות שלו, מהנישה שלו, אז במילא נפתחים לו אופקים, הוא מתחבר יותר אל המשפחה, אל החברה, אל האומה, אל האנושות, וכל זה, המציאות של העבדות במצרים היא לא הייתה רק פיזית, היא הייתה גם מציאות נפשית, הייתה מציאות שכל אחד חי לו לעצמו, אבל באה הגאולה. ועם ישראל התאחד ביציאת מצרים, נולדנו ביציאת מצרים, אבל התאחדנו לא רק להישאר במציאות ההתחלתית שיצאו ממצרים. עם ישראל זה עם, איך אומרים, עם שיש לו ייעוד עולמי. אנחנו צועדים, איך הוא אמר, אמר הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. המצעד שלנו מתחיל ממצרים, כאומה, נולדנו במצרים. אבל הסיום הוא בירושלים. כן, אנחנו הולכים, נאמר, בין שני מקומות, בין יציאת מצרים, המסע שלנו אלפי שנים, ומגיע בסופו של דבר, ברוך השם, לירושלים, וכידוע, אנחנו היום, השיעור הזה ניתן בירושלים. איך אומרים, סוף מסלול. אנחנו עוברים. אבל זה לא מספיק לחיות בירושלים. צריך לדעת גם מה הייעוד של עם ישראל בירושלים, בארץ ישראל. על זה כאן אומר הרב. עם עולם, התפקיד שלנו כאומה זה לא רק לצאת ממצרים, לא רק להסתכל על העבר, אלא לראות בשביל מה יצאנו ממצרים, מה הייעוד שלנו. להיות אור לאנושות, אור לעמים, ירושלים אורו של עולם. ואנחנו במצעד הארוך הזה, עומדים כאן בקצה המסלול. אבל הראשוניות הזו, היא התביעה את חותמה, יציאת מצרים התביעה את חותמה על נשמת האומה, ובזה בא לידי ביטוי העניין של המצע, הוא מרמז לנו על הראשוניות המיוחדת הזאת, שהוא התביעה, הייתי אומר, בגנים של העם היהודי, שהיא נרומזת בעניין של המצע. בואו נראה את זה בתוך. וכוח חיים אדיר זה הוצק ביסודו. באותה השעה הנצחית הגדולה שנגלה לנו מלך מלכי המלכים, הגילוי הזה שהיה ביציאת מצרים, לא הלך לאיבוד. הוא השאיר ומשאיר את חותמו לעד ולנצח בנשמת האומה. וכוח חיים אדירים זה הוצק ביסודו באותה השעה הנצחית הגדולה, בשעה שנגלה על אבותינו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא וגאלם. שטף החיים העליונים ממי הברכה העליונה, זה ביטוי בתורת הקבלה, תורת הסוד, ברכה העליונה, יש מדרגות, מדרגות, מדרגות. כן, המדרגות היותר גבוהות, מתוך המדרגות היותר גבוהות, ששם אין רע בכלל, אין, רק טוב יש שם במדרגות ההם. שטף החיים העליונים המיוחדים האלה, ממי הברכה העליונה, שהופיע מגילוי שכינה, אז, ביציאת מצרים, אשר אין האנושות כולה יודעת להמשיל לו דוגמה. הגילוי הזה, ההופעה ההיסטורית הזו, של אור השם, של מלכות השם, של השכינה האלוקית שהתגלתה אז, ייחד בפעם אחת את הגרגירים הגבייתיים, דהיינו, את כל העם היהודי כולו התאחד באותם רגעים של יציאת מצרים והנפשיים, והפכם למוצק גבוש אחד, לעשות ממנו את העם היחידי שהוא מקור מחיית העולם לעדי עד, לנצח. הרגעים האלה הם רגעים לא רק שאיחדו אותנו אז, באותו רגע של יציאת מצרים, שכל העם כולו היה כאיש אחד, בלב אחד, לא רק במעמד הר סיני, אלא בכלל עצם היציאה ממצרים הפכה אותנו מפרטים, ממשפחה של 70 נפש, הפכה אותנו לאומה, אלא זה לדורות, הדבר הזה, איך אומרים בלשון המודרנית, כמו שצריבה בנשמה היהודית, כן. זאת אומרת, הדבר הזה נצרב בנשמת האומה לעולמי עם. ואנחנו עם, עם ישראל, עד היום הוא עם אחד עם נשמה אחת, מיוחדת במינה, למרות שלא רואים את הנשמה, נאמר, או אנחנו רואים את החיצוניות, אבל הנשמה האחת הזאת, המיוחדת הזאת, היא באה לידי גילוי, הופעה היסטורית, ממשית, ביציאת מצרים. וכמו שהמצה היא לא משתנה, היא נשארת כל הזמן, היא לא תופחת, ככה גם עם ישראל. מאז יציאת מצרים הוא לא השתנה. ובצקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצביונו. עד היום אנחנו לא יכולים להשתנות. אנחנו לומדים את זה בהיסטוריה בדרכים לפעמים הקשות ביותר, שיהודי נשאר יהודי ולא משנה איזה הצטלה יש עליו. האם יש עליו כיפה או אין עליו כיפה? האם יש לו לבוש כזה או לבוש אחר? האם הוא יהודי דתי או לא דתי? זה לא משנה. ימני או שמאלני, זה לא משנה. היהודי נשאר יהודי. זה כמו המצה שהיא תמיד נשארת אותה מצה. אפשר לשמור מצה כל השנה, היא נשארת אותה מצה. לחם לא. לחם הוא, איך אומרים, הוא מתאפש, אבל מצה אתה יכול לשאר. עם ישראל, הוא מבחינה הזאת משול למצה, הוא כל הזמן נשאר עם ישראל. גם במצבים היותר גרועים. הזכרתי באחד השיעורים, שלמדנו את זה בדרך הכי קשה בשואה. בשואה, ימח שמו וזכרו, צורר היהודים בשואה, הוא לא הבדיל בין היהודים, דתי, לא דתי, ילד, אישה, זקן, תלמיד חכם, מתבולל, לא מתבולל. מי שרק היה, הוא הריח בחוש הריח הנורא שלו, הוא הריח שיש בו כאן נשמה יהודית, זה אתה יהודי. כן, זה היה משהו נורא, אבל למדנו את זה. שהעם היהודי הוא נשאר העם היהודי, זאת אומרת, בדרך הקשה למדנו את זה. בכל המצבים, גם במצבים הקשים ביותר, אנחנו נשארים יהודים. וגם היום, ההופעות החיצוניות שלנו הן משתנות. היום אתה לובש לבוש כזה, מחר לבוש אחר. אבל הנשמה נשארת אותה נשמה. המשל שנתנו באחד השורים על על היעלום, שהיעלום נשאר תמיד יעלום. זה שהוא מחוסה בבוץ, זה לא משנה את היעלום, הוא נשאר יעלום. כן, ככה גם עם ישראל. הנשמה שלו זה יעלום. זה דבר שבלתי משתנה. זה דבר, נכון, הלבוש משתנה, הקליפות משתנות, אבל היעלום נשאר יעלום. וזה בא לידי ביטוי מוחשי בעניין של המצה, שהיא לא משתנה. כל הזמן, מרגע שאפו אותה, היא לא משתנה. לעד ולנצח נצחים. ובצקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצביונו, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. והגאולה בלבת אישה, מלשון אש, כן? העמידה את בצקת העם, הרב תראו את כישרונה המיוחד, לעבור מהפרט אל הכלל, בצקת העם, העם משול לבצק, את בצקת העם בצביונו הנצחי, ורוממותו מעל לכל שינויים ותמורות. זה המיוחד בעם ישראל. עם ישראל הוא עם הנצח, הוא לא משתנה, הוא לא ישתנה לעולם. נשמתו לא תשתנה. נכון, דור הולך ודור בא, זה נכון. אבל במהות אנחנו תמיד נשאר העם היהודי, העם המיוחד שאלוקים בחר בו, שבחר בנו מכל העמים, בנו הכוונה לכולנו בלי יוצא מן הכלל. בלי הבדל בשינויים האישיים האלה ואחרים, ונתן לנו, לנו זה לכל עם ישראל כולו, את תורתו. איננו שומרים את חוקת חג הקדוש, חג המצות, לדורותינו. באמת זה חג מיוחד, כל החגים, כל חג מאיר בתכונה שלו, בדבר הזה. זה החג, אם אינני טועה, מה שמאפיין לפחות הימים האלה, שרוב רובו של העם, אם לא כולו, הוא משתדל להשתתף, כל אחד בסגנון שלו, בנוסח, כולם שותפים לחג הפסח. בכלל אני הייתי רוצה לומר איזו מילה טובה לאורחי הסדר, לאבא או לסבא או למי שעורך את הסדר, לגבי הסדר, מבחינת האווירה שצריכה לשרור בליל הסדר. כל הסיפור של ההגדה הוא סיפור שמלמד אותנו אופטימיות. יש פסימיות, יש אופטימיות. מה ההבדל בין פסימי לאופטימי? פסימי זה אדם שרואה שחורות. הוא לא רואה את העתיד, הוא... ואופטימי, אדם שרואה טובות, רואה את ה... כל ההגדה, נאמר, אם נתבונן בהגדה מתחילתה ועד סופה, היא מלמד אותנו באמת את הגישה האופטימית לחיים, חיי הפרט, חיי המשפחה, חיי האומה וחיי האנושות כולה, כן? מדוע? מתחיל בגנות, עבדים היינו במצרים, אבל איך הוא מסיים? בשבח! והי ערב, והי בוקר, יום אחד. היום היהודי מתחיל מהערב. ערב זה ערבוביה, כן? אבל והי בוקר, וזה יום אחד. זה לא שני ימים, ולא שני דברים אחרים. כאילו יש כאן ירידה לצורך עלייה. המגמה הפנימית של כל ההוויה, כל המציאות כולה היא חיובית, היא לא שלילית. אנחנו לא הולכים חס ושלום לקראת איזה חורבן, לקראת איזה אבדון, לא ברמה העולמית ולא ברמה האישית. את הסיפור האופטימי הזה, שהיינו בחושך ויצאנו לאור, ושאנחנו לפעמים גם בחושך ויוצאים אל האור כל הזמן, בעצם אנחנו כל הזמן במהלך חיובי, זה הליבה של ההגדה. הליבה של ההגדה לספר לנו שריבונו של עולם, הוא מנהיג את כל העולם כולו לטובה, גם כשהיינו שקועים בעבדות נוראה, כמו שהיינו בעבודת פרח וכו', אנחנו יצאנו מזה, וגם נצא מכל העבדויות למיניהם, אם זה עבדות הפרט או עבדות הכלל, נצא מחושך לאור. הסיפור הזה, סיפור, לא רק סיפור של עם ישראל, ככלל, זה סיפור של כל בן אדם ובן אדם, של כל יהודי ויהודי. הננו שומרים את חוקת החג הקדוש, חג המצות לדורותינו, לכל הדורות. ורשמי הגאולה, שישת הנצח, ששם נגלה לנו מלך מלכי המלכים, חוזרים ומופיעים עלינו בכל זוהרם בליל התקדש חג. כל אחד לפי מדרגתו. הראייה החיובית הזאת של המציאות, שהיא נובעת מתוך הכרה, מתוך אמונה גדולה, שיש מלך לעולם, שיש בורא לעולם, שהוא מסדר את הכל לטובה, זה מתנוצץ אלינו בליל הסדר. וממשיכים הם את זיוום בכל משך ימי החג הגדול והקדוש, חג חירות עולמים אשר לעם עולמים. חירות עולמים לעם עולמים. זה חג החירות. חג חירות, אני אומר ברמה הפשוטה ביותר, חירות באופן כבן אדם זה שיש לו צ'אנס בחיים, שיש לו יכולת בחיים, הוא לא מקובע. הוא לא במציאות של חס ושלום, שהוא לא יכול לשנות את חייו. זה נקרא חירות באופן הפשוט ביותר. אדם חופשי, אדם שהוא יכול, יש לו יכולת. אנחנו לומדים את זה מהקדוש ברוך שהוא כל יכול. ואין הדבר הזה, ניצוץ של הדבר הזה, זה בצלם אלוקים עשה את האדם. היכולת להשתנות, להתקדם, להתפתח. חג החירות. זה המיוחד לליל הסדר, כן? לשבת כבני חורין, אנחנו יושבים, וכבני חורין לא מקובעים, לא מסכנים ולא אומללים, אדרבה. הכל כביכול, כל האפשרויות לשנות את חיינו, חיי האומה, חיי האנושות, חיי הפרט, חיי המשפחה, כל זה צריך לעמוד לנגד עינינו, שאנחנו יושבים בשמחה, בליל הסדר, זה נקרא חג החירות, כן? כן? מתוך תחושה ש... אנחנו משתנים ויכולים להשתנות ויכולים להתקדם. וידעו כל אלה אשר ליבם ערל, כאן הרב הולך דווקא לאנשים שליבם ערל, מה זה ערל? אטום, לב אטום, שהם מיואשים, שיש להם קליפה, כמו שאומרים על הלב שלהם. וידעו כל אלה אשר ליבם ערל, וישמעו נא אלה אשר אוזנם אטומה, כי משמרת המצוות, יונקת היא התחילה לדורות מאותה משמרת הנצחית של שעת הנצח, של הופעת הגאולה אשר לא הספיק מצקם של אבותינו להחמיץ, והכל השתנה בפעם אחת. איזה יופי, איזה נפלא. כן, לפעמים אדם, להמחיש לכם את הרעיון, לפעמים אדם אין לו כסף, הוא מצוקה, נתן, נכון, יש לפעמים מצוקה כספית או משהו, נכון. פתאום אתה מקבל פייס, מה קורה לך? הכל משתנה, הכל משתנה. וזה בין רגע, זה בין רגע. לא עושה, רק להמחיש את הרעיון. פתאום המצב שלך משתנה, הנפש, הכל, השמחה עצומה. כן, משהו מעין זה, להבדיל, להבדלות, היה ביציאת מצרים. האמונה, ההכרה, שבאמת הכל השתנה לטובה. כן. כי ריבונו של עולם הוא המנהיג, והוא הבעל היכולת. והוא כשהוא רוצה, הדברים משתנים מקצה לקצה. אשר לא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, ובכוח זה גם בציקם של בנינו לא יחמיץ לעולמים. שב לכם תחי תפל, המתאמצים להחמיץ נפשות של בנינו. הרב יש לו ביקורת בעיקר על החינוך. הוא אומר, באותה תקופה לפני 100 שנה, צריך להבין, הייתה בעיה בחינוך של ילדי ישראל. קמו זרמים בחינוך ש... הרחיקו את הילדים, את הנוער, הרחיקו אותם, את הצעירים, הרחיקו אותם מהשורשים, מהיהדות, מהדברים האלה, והרב מאוד כאב את זה, מאוד מאוד, הוא אז באותה תקופה, וגם היום לצערנו הרב באיזה מידה יש חינוך שמרחיק את הצעירים, את הילדים מהמסורת היהודית, ועל זה הרב כאן כותב, בחריפות אמנם, אבל גם מתוך צער על הדבר הזה ש... ילדי ישראל מתרחקים מהמסורת. המתאמצים להחמיץ נפשות שנעשו מאותו הבצק הנצחי אשר לא הספיק להחמיץ. להחמיץ מלשון זו שקלקל את הנפשות. כל תרבות האדם, לחם החול, חמץ הוא. האדם, הכוונה היא, אנחנו לעם ישראל יש תרבות שלו, יש לו מסורת שלו, יש לנו תורה הקדושה שלנו וכו'. אבל מי שבא חס ושלום להחליף את החינוך, את הערכים, את התרבות, מה שקורה, תרבות החול, אלמא דפירודה שהזכרנו מקודם, במקום להכניס את התרבות היהודית המסורתית, אני מדברת על ייחוד השם, על אלמא דייחודה, שהכל הוויה אחת, מציאות אחת, עם תוכן אחת, עם מגמה אחת, ויש ריבונו של עולם שהוא מנהיג את הכל לטובה, ובמקום זה תרבות אחרת, על זה הוא כואב הרב. התמורות מושלות עליו, אלה שהולכים על פי התרבות החולית, כאילו הכל לפי המודה. התמורה זה חילופים. פעם זה, פעם זה, פעם זה. אין איזה עמוד שדרה. פעם ראיתי מאמר של הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, על התרבות הישראלית. והוא מסביר שמה צריכה להיות התרבות הישראלית כאן בארץ ישראל. היא צריכה להיות משולה לעץ. עץ, יש בו שני ממדים, כמו שאמרנו בתחילת הלימוד. ממד הנצח וממד המשתנה. העץ, יש לו שורשים, יש לו גזע. הגזע, שורשים, הם קבועים, הם נצחים ביחסיות שלהם. לעומת זה, יש לו גם ענפים ועלים ופרחים וצמיחה וכל זה. הוא אומר, תרבות הישראלית כאן בארץ ישראל, היא לא יכולה להיות רק שמרנית ותו לא. אנחנו חיים בעולם מתפתח, עולם פתוח, עולם מתקדם, עולם זה. אנחנו צריכים מצד אחד להיות מחוברים לעולם המשתנה. מבחינה אנושית, טכנולוגית, במדיה, כל הדברים האלה. מצד שני, להיות יונקים מהשורשים הנצחיים, האלוקיים, ערכים, כמו שהזכרנו, את כיבוד אב ואם בכל מצב, כן, שמירת שבת בכל מצב, זה לא שייך לעולם מודרני כזה או אדם אחר. אז זה מה שאומר כאן הרב. הוא אומר, שלחיות רק את העולם המשתנה, כל הזמן לחיות, סליחה שאני אומר, היום הביטוי של השינוי זה האינטרנט, כל הזמן להיות בתוך עולם כזה משתנה, זה יכול לקלקל את נפש האדם, אפילו הדבר הזה. אין לו ערכים, אין לו מה להגן, אין לו עמוד שדרה, אין לו שום דבר, הכל זורם, הכל משתנה, כן. אז הוא אומר, התרבות, אותה תרבות החול שהוא מדבר עליה, שאין בה ערכים, ערכי נצח, הם מקלקלים את אותם נשמות, אותם נפשות יותר נכון, של הילדים או מי ששבוי בתוך התרבות הזאת. כנגד זה הוא יוצא. הוא ממשיל את זה לחמץ, החמץ הוא משתנה, כן? המצה יהיה קבועה. המתאמצים להחמיץ נפשות שנעשו מאותו הבצק הנצחי אשר לא הספיק להחמיץ. כל תרבות האדם, לחם החול, חמץ הוא. התמורות מושלות עליו וצביונותיו משתנים על ידי גלגלי הזמנים. לא כן נצח ישראל, אשר לא ישקר ולא ינחם. הולכו במסילתו הישרה על אף מנדיו, וכל מטילי ערס השיעור בעיסתו הצחה, ערס בשון ארסי, כן, באלף. המידה הנצחית אשר לא הספיקה, ולעולם לא תספיק להחמית, לא יעזור להם. יכולה להיות השפעה כזאת, השפעה אחרת, יכולה כפרטים, אנשים מושפעים. אבל כאומה, אנחנו משולים למצאה, שלעולם לא תחמיץ, היא לא יחמיצה ולא תחמיץ. נכון, שיש בפרטים השפעות כאלה, אבל כעם ישראל, אנחנו לעולם לא נחמיץ. זכרון הזאת, דור בנינו בגולה, וקל וחומר בארץ, בכל הזמנים והעיתים, וקל וחומר בעת חרת הרת, סליחה, בעת הרת עולם זו, בשעה שאדם, שהדם של צלצלי הנצח הבאים מכל גאולת העולמים באים עלינו מתוך שטף של ייסורים וחובים נוראים, הוא כתב את זה בתקופת הפרעות שהיו ברוסיה, עוד לפני השואה, מה נאמר אחרי השואה. זכרו והתאוששו, שימרו ושמרתם את המצות, שימרו משמרת ליל שימורים, וידעו כי גם אם תעלה מחשבת תפל לשנות את בצקם של אבותינו, שהיא בצקם של בנינו ובני בנינו, אותו בצק, לא יועילו כל מעשיכם, לא יעזור לאף אחד. מי שמנסה להחליף את התרבויות במקום המסורת היהודית, התורה היהודית, לצקת כאן תוכן אחר שהוא כל הזמן משתנה, זה לא יועיל שום דבר. הבצק של אבותינו, הבצק שלנו. המצה של אבותינו זה המצה שלנו. כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ולעד לא תחמיץ עיסתנו הכללית. אך תעמוד ברוחה ובטעמה מלאה רעננות, וכי ימי צדך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. גדלו נא אור נשמתכם העזיזה. אכינו לב לקבל את הרושם האדיר של מצה זו שאנו אוכלים. על שום מה? השום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך המלכים, הקדוש ברוך הוא וגאלם, כמו שהיה אז, כי מצאתך בארץ מצרים, ערינו נפלאות ויותר, גם בדור שלנו, במהרה, בימינו, אמן. וחג שמח, חג כשר ושמח, לכל בית ישראל.